בספר הקדוש, אורות מת רבנו, הרב קוק עליו השלום, זכותו יגן עלינו, אמן. ואנחנו בחלק הנקרא אורות התחייה. ומה? זה שאתה אומר שכשאני אומר למד במרחשוון, זה מובן מאליו שזה א' דראש חודש. אכן כי דבריך כן הוא, אבל יש הרבה דברים שאני אומר שהם מובנים מאליהם, ואף על פי כן אני אומר אותם על מנת ללמד את הציבור. כלומר, לא תמיד הציבור מודע לזה שלמד זה א' דראש חודש, ושא' זה ב' דראש חודש. אז יש כאן הזדמנות באופן סמוי, זה כהוראה אגבית, קוראים לזה בפדגוגיה. זה הזדמנות שאנשים ייפגשו עם המושגים האלה בלי להתבאס. בסדר? טוב. אנחנו כן בחלק הנקרא אורות התחייה, פרק נונטט. הלו הוא בעמוד צדי ב' במהדורת מוסד הרב קוק. כן. שוב אנחנו עסוקים בפרקים האלה, כלומר האחרונים פחות או יותר של אורות התחייה, בהערה המיוחדת שבאה בעקבות הגאולה. כן, הגאולה גוררת בעקבותיה שינויים רוחניים, ביניהם גילוי הנסתר. מה ההבדל בין הנסתר לבין הנגלה? הנגלה יש בו חוקים, הנסתר חופשי. לא שאין חוקים, שאין סדר, נגיד, זה נכון, בתורת הנסתר, אבל תורת הנסתר נובעת מן התנועה החופשית של הנשמה. הנשמה משוחררת, ולכן היא מבטאת את עצמה מצד עצמיותה. הנה, כאן הרב אומר, הנסתר ינצח את העולם בחופשיותו, אשר לא תדע גבול של מועקה. כלומר, יש הרבה מועקות בתורת הנגלה. זה ככה, זה לא אחרת. ואז האדם חי בעולם חצוי. חי בעולם שבו יש טוב ורע, מותר ואסור, חייב ופטור, טמא וטהור. כל הדואליות הזאת יוצרת מועקה. מה מועקה? שאני רואה את האלוהות בצד אחד, וכביכול יש כאן מי שעומד מולו. התחום האסור. מה שאין כן תורת הנסתר, שנותנת משמעות לכל. נותנת מבט חופשי המקיף את הכל, ולכן יש כאן פיוס למועקה הזאת. כן, רצה להגיד משהו? כן. טוב. אם כן אומר הרב, הנסתר ינצח את... זה ההבדל בין עץ הדעת טוב ורע, תורת הנגלה, לבין עץ החיים, תורת הנסתר. הנסתר ינצח את העולם בחופשיותו, אשר לא תדע גבול של מועקה. ודווקא הוא יודע דווקא בדיוק נמרץ את הגבול של כבוד ושל חוכמה ויושר לבב. רק הסיגול אל הציפייה הנסתרת מודיע אל האנושיות את ערכה ואת ערך הטבל. כלומר, מה הוא מתכוון כאן לומר? כלומר, החופשיות של הנסתר, לא רק שאיננה מבטלת את הערכים המוסריים, את ההבחנות ההכרחיות בין הדרגות במציאות, אלא להפך, היא מאפשרת לראות את כל הגבולות האלה לא בתור מניעה, אלא בתור גילוי של סדר חופשי עליון. כן? זה כמו שלמשל, אני יודע מה, אדם שאיננו מבין למה זה טוב לעשות התעמלות. אז אומרים לו לעשות התעמלות, הוא רואה בזה קושי, הכבדה. אבל מי שמבין את ערך הבריאות, ודווקא על ידי תנועת האיברים, יש הזרמה של חיים יותר חופשיים, אז הוא עד רבה, הוא מרוצה מזה שהוא עושה התעמלות. כמובן? אז בדיוק מה שעושה תורת הנסתר, היא מגלה את כל ה... מפה של העולם בתור חלק מתוכנית כוללת. לכן אומר הרב, רק הסיגול, אני רוצה לפני כן, כן, ודווקא הוא יודע, כלומר הנסתר, דווקא בדיוק נמרץ את הגבול של כבוד ושל חוכמה ויושר לבב. ברוך אתה אדוני אלוהינו מלך העולם שהכל נהיה בדברו. מה? זה לא רק המידות, לא, יש פה יושר, יושר לבב, אבל יש גם חוכמה, נכון? נכון, יש פה כבוד, חוכמה, יושר לבב. כבוד, מדובר בעצמיות של הדברים, החוכמה, תפיסתם השכלית, יושר לבב, תפיסתם המוסרית. אלה הם שלושת הקטגוריות שהנסתר עוסק בהן. אוקיי? עצמית, שכלית, מוסרית. כלומר, נגיד לך, אם אני מסוגל להסתכל על עצמי מלמעלה, אז אני גם יודע את הערך של עצמי. אם אני יכול להסתכל על החוקים מעל החוקים, אז יש גם משמעות לחוקים. מובן? טוב. רק הסיגול אל הציפייה הנסתרת, כלומר, להסתגל, לקנות את המבט הזה של הצפייה הנסתרת, מודיע אל האנושיות את ערכה ואת ערך הטבל. הרציונליות מתפתחת רק מפני שמעבר לסף ההכרה שלה, עושה הנסתר את פעולתו המדעית והמוסרית. כלומר, יש אמירה מצויה אצל בני אדם, והיא אני רציונליסטי. מכירים את המושג הזה? אני רציונליסטי. תרגום, אני לא רוצה לחשוב. פירוש הדבר, הרציונליסט הוא מי שמחליט שיש סוג מסקנות שהוא מוכן להגיע אליהן, ויש סוג מסקנות שהוא לעולם לא יהיה מוכן להגיע אליהן. לכן, ברגע שאתה אומר, תשמע, זה לא רציונלי, זה מחוץ להכרה שלי. לא שהרציונליות אין לה מקום, אבל אני אומר, הרבה פעמים מה שמונח מאחורי השימוש בביטוי הזה, השימוש בביטוי הזה אומר, יש, אני רוצה להישאר בצמצום ההכרה. למרות שהרציונליסט מציג את עצמו בתור מי שההכרה שלו, לא, זה שמים בכניסה. בסדר. הרציונליסט מציג את עצמו בתור מישהו יותר רחב, הוא כאילו מעל בעל האמונות התפלות וכדומה, אבל יכול להיות גם למטה האמונות התפלות. לכן הרב אומר, הרציונליות, בתור גילוי אחד של זרימת החיים, יש לה מקום, היא אחד הכלים, אבל היא חייבת לקבל הזנה ממה שלמעלה מן הרציו. בדיוק כמו שדיברנו על זה מספר פעמים, שאי אפשר לעסוק בדברים עמוקים רק מתוך רצינות. כדי להשיג דברים עליונים, אתה צריך גם חוש הומור. אין לך חוש הומור, אתה לא תהיה מסוגל להרחבת הכלים מעבר למה שאתה תופס. בדיוק, נכון? טוב. הרציונליות, אם כן אומר הרב, מתפתחת רק מפני שמעבר לסף ההכרה שלה עושה הנסתר את פעולתו המדעית והמוסרית. כלומר, יש עולם נסתר שפועל, והוא מזין את העולם הרציונלי. שלום ובוקר טוב. סדר חופשי, יש דבר כזה? סדר וחופש לא סותרים זה את זה? לא. כי ברגע שאני חופשי, אני חופשי להוציא אל הפועל את הסדר העצמי שלי. למשל, אם אתה אומר, אני חופשי לשבת על כיסא. זה נכון, יש לי חופש לשבת על הכיסא, אבל הישיבה על הכיסא היא על פי הצרכים המוכרחים של הגופניות שלי. נכון? זאת אומרת, יש פה איזשהו, אבל אני יכול להחליט שהישיבה על הכיסא היא דבר שאני חפץ בו באופן חופשי. לעומת זה, אם יש אדם שרוצה לשחק בחצר, אומר לו, שב על הכיסא, אז זה כבר כפייה. ברור? זה שני אופנים של ישיבה, אותה ישיבה, אותו כיסא, זה חופשי וזה כפוי. בחירה חופשית. נכון. כן.
שיש סדר, יש משמעת.
יש משמעת,
בדרך כלל
התוצאות
יותר טובות.
אז זאת אומרת שסדר יש משמעת. כשיש משמעת, זה בגלל שאין תבונה. כלומר, למה אני צריך שתהיה משמעת? כי אני לא מבין הכל. אם אני באמת מבין הכל, אין צורך במשמעת. כלומר, השאלה היא למשל, האם מעשה שאני עושה הוא בתור מצווה או בתור התנדבות? אם אני עוד לא מבין, צריך שיצבו אותי. אם אני כבר מבין, אני לא צריך שיצבו. זה כהבדל בין האבות שקיימו את התורה עד שלא ניתנה, ואנחנו שמקיימים את המצווה, את התורה, בגלל שהיא ניתנה. מבין את ההבדל?
אני אתן לך דוגמה מה אני חושב. הצבא הסדר, אם אין סדר,
זה בדיוק, הצבא, אז זה הדוגמה הטובה. הצבא זה מערכת שפועלת בשביל כולם. כלומר, חייב להיות שבצבא אנשים יהיו בעלי משמעת, כי אם לא יהיו בעלי משמעת, אז גם הטיפ, הרי יש גם אידיוטים בצבא. אז צריך שתהיה מערכת שתתאים את עצמה לכל. בסדר?
אז צוות מיוחד של באיזה יחידה? אם אתה לא תעמיד אותם ותבדוק להם את הנשק, למרות שהם מבינים ובכירים ויודעים, אז יהיה תקלות. נכון. זה היה המשמעת שמכניסה לסדר שאתה מצליח
לצאת אותו. אתה צודק. המשמעת לפעמים עוזרת לי לפרוק מעליי אחריות. למה לי לנקות את הנשק? אני יודע הרי ממילא שעוד יומיים יש מסדר ואז אני אנקה. נכון?
כן.
לעומת זה, אם אני באמת לוחם חופשי לחלוטין, ואני יוצא למשימות מסוכנות, ברור שאני אנקה את הנשק כי אני לא רוצה להתקל בבעיות. אני לא צריך שיגידו לי, מובן? תלוי מי אני. כן, בבקשה.
מכיוון שהרבנו מקבל אבות, אבות הם לא צריכים להיות מצווים. לכאורה, גדול המצווה מעושה, לכאורה...
לא, זה כבר דיברנו על זה. מה ההבדל בין מצווה ועושה ללא מצווה ועושה, ומה זה האבות? האבות זה למעלה מההבחנות האלה. כן, דיברנו. טוב. כן, בבקשה.
הנשמה היא אוהבת את המצוות, או שהיא רוצה להיות יותר חופשית?
הנשמה היא לא אוהבת מצוות, היא אוהבת את השם, ולכן היא מקיימת מצוות. כלומר, יש מי שקיים מצוות בגלל שהוא מצווה, ויש מי שקיים מצוות בגלל שהוא אוהב. אם אדם אוהב את אשתו, והוא עושה לה כוס קפה, אז הוא עושה לה כוס קפה בגלל שהוא אוהב. יש לעומת זה אדם שמביא כוס קפה בגלל שזה התפקיד שלו, הוא המלצר. אם לא יגיש כוס קפה, יפטרו אותו. אז השאלה היא, אם הגשת כוס הקפה לאשתו האהובה, האם הדבר הזה הוא מצווה? התשובה היא לא. אותו דבר לגבי הנשמה והמצוות. הנשמה אוהבת את המעשים, היא לא אוהבת את זה שזה מצווה. טוב.
לא
תלוי
בנסיבות להביא אשתו כוס קפה.
אתה נכנס עכשיו לפרטים שדורשים טיפול וייעוץ זוגי. אני מוכן להפנות אותך. אם אתה רוצה, אני יכול להפנות אותך.
לא, לא, ברוך השם, לבעיה הזאת.
אני לא יודע, אני לא דנתי אותך אישית. כן? טוב. אז בואו נמשיך. אז מה, מזויפת היא ההנחה ההמונית שהנסתר מעקר, משון עכור, את המדע הבהיר ואת הביקורת המדויקת. כן, זה מצוי בחוגי מחקר וגם סתם במחשבה ההמונית באמת, שהנסתר, המיסטיקה, זה סוג של בלבול מוח. יש חשיבה בהירה, מדויקת, ביקורתית, ויש מיסטיקה, קבלה, מגיה, כל מיני דברים אפלים, אוקולטים קוראים לזה. כן? כל מיני שטויות שהם שמאשנים את הנפש וכו', מיסוכים כאלה, כן? אז הרב אומר, זה בדיוק הפוך. דווקא על ידי הנסתר, ובעיזוז שירתו ועומק הגיונו, ייווסד על יסוד איתן, המעמד של המדע ההולך ומתחדש, והביקורת המדויקה המנתחת וחודרת. זה להסביר פה. אולי בשתי דוגמאות קטנות. קודם כל בתחום המדע, בתחום האמונה. בתחום המדע, אנחנו רואים שככל שהמדע מתקדם יותר, הוא נזקק יותר לצורה של חשיבה שהיא מעבר לרציונליות הקלאסית. למשל, תורת היחסות של איינשטיין, או תורת הקוונטים, אלה הם שתי תיאוריות שעל מנת להגות אותן, והם הרי קידמו מאוד את המדע. אבל על מנת להגות אותן, היה צריך לצאת ממסגרות החשיבה הרגילה. ואפילו קצת להיעזר בחוש הומור. שאם לא כן, אי אפשר היה לנסח את הדברים. מובן? זה דוגמה. ולכן אנחנו רואים גם שבחשיבה המדעית הזאת, יש התקרבות לצורת חשיבה שמצויה בתורת הנסתר. בהרבה דברים. אבל דוגמה יותר, שוב בתחום המדע, יותר שבלונית, אבל גם היא עוזרת לנו קצת, תורת האבולוציה. עצם החשיבה בצורה אבולוטיבית, התפתחותית, זה חידוש בעולם הרוח של האדם. כן? הרי בוודאי בני אדם מעדיפים לחשוב בצורה של אוקוס פוקוס מיידי. ואז רואים את מעשה הבריאה כמעשה של מחשף שמשתמש במקל קסמים, הוא אמר, פלופ, ויהי. נכון? מה? לעומת זה, סליחה, לעומת זה, החשיבה האבולוטיבית היא דורשת בכל זאת איזו פתיחה של המחשבה. לחשוב שמינים של בעלי חיים שונים שאתה רואה היום, יש להם איזושהי התפתחות החל ממינים קדומים יותר. הדבר הזה דורש איזושהי הפשטה, איזו יציאה מן המסגרות הנוקשות. למשל, רעיון האבולוציה באמת, בעיני המחשבה האריסטוטלית הקלאסית, הוא בלתי אפשרי. עבור אריסטו, דג במדג, דינוזור במדינוזור, דוב במדוב, אדם מאדם. אתה רוצה להגיד שהמציאות היא כמו פלסטלינה, ומה שאני רואה היום זה לא מה שהיה וזה לא מה שיהיה. חשיבה כזאת מצאנו בתורת הקבלה גם כן. כן, תורת הקבלה, כשהיא רואה את האופן שבו הקדוש ברוך הוא בורא את העולם ומשגיח על העולם, אז תורת הקבלה מדברת על השתלשלות. שמשהו מתפתח מתוך משהו שמתפתח. או כמו שאומר ברגסון, יש משהו שנעשה מתוך משהו שמפסיק להיעשות, או מתפרק. כן, כמו אתה קושר קשרים, אתה פותח קשר, ואז תוך כדי פתיחת הקשר נוצר קשר חדש. זאת חשיבה חדשה. כן, אז בתורת הקבלה זה מצוי. לכן אומר הרב קוק, זה שתורת האבולוציה הופיעה בביולוגיה, זה מהדברים שעוזרים להרגיל את הנפשות לחשיבה של תורת הנסתר. עכשיו, הרב קוק אומר כאן בכיוון הפוך. חשיבה באופן של תורת הנסתר, גם היא תפתח את החשיבה המדעית. כן, יש פה איזון לשני הכיוונים. זה לגבי הדוגמה הראשונה מן המדע. רצית להגיד משהו?
כן.
מה?
כן,
אז זהו. כן, 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 ודאי, יש התאחדות, יש התקרבות. לא כמו בחשיבה, הייתי אומר, הפשטנית, שהמדע בא להוכיח שהתורה צודקת, כן, או משהו כזה. זה לא, לא על זה אנחנו מדברים. אנחנו מדברים על התפיסות הרוחניות של המציאות שהולכות ומתקרבות זו לזו. כן.
ומה נסתר הולך לקראת חשיבה
רצונלית. ומה?
התקרבות הדדית, נכון?
זה מה שהרב אומר. ככל שילמדו יותר ויתעסקו יותר בתורות האלה, ממילא גם החשיבה המדעית התפתח. למשל, נתגלו לאחרונה כתבים של ניוטון, שבהם התברר שניוטון עסק בקבלה. ושהתעסקותו זאת הביאה אותו גם לשינוי חשיבתי. ולתיאוריות הפיזיקליות שלו. כן? זה דבר שחשדו בו זמן רב, אבל לא דיברו עליו, עד שנתגלו הכתבים ממש לפני שנתיים, משהו כזה, נתפרסמו כתבים של ניוטון בנושא הזה. כן.
האם אפשר להגיד, כמו
שאמרו,
לגבי תמלות, שיש השפעה של
הבחורים,
חולים ישראלים על מקובלים, אז גם המקובלים בעצם אולי משפיעים, זה לא בכך שאותו איש ודאי יעשו מקבלה, כמו שהבחורים
משפיעו. השפעות הן לאו דווקא ישירות. השפעות יכולות להיות מצד האווירה. כן, לפעמים רעיון נזרק לאוויר העולם, ואז נושמים את הרעיון. אז אדם לא יודע ממה הוא מושפע. זה הרבה פעמים כך. אנחנו רואים שהרבה התפתחויות שנמצאות בחברה החילונית, קיימות באותה מידה בחברה הדתית, רק שלא יודעים שהושפעו זה מזה. בסדר? למשל, האינדיבידואליזם. נכון? שהיום חוגג. אנחנו היום בתקופה אינדיבידואליסטית. אז אומרים, החברה החילונית נעשתה יותר אגואיסטית, חושבת רק על הפופיק הפרטי וכו'. זה לא בסדר, צריך להפסיק עם זה, ולהיות מה? ברסלבר. ואז מה? גם אז אתה חוזר להיות פופיקיסטי. כן? כלומר, יש תהליכים מקבילים. השפעות עוברות באופן סמוי, לא תמיד מודע. כן. אם כך הם הדברים, יציאת מצרים משחרור מעבדות לחירות, במדרגה מסוימת, ויציאה מגלות אדום, המכונה לעתים יציאת אירופה, הרי במדרגה גבוהה הרבה יותר מגאולת מצרים, מכבלי הכלא הגלותי אל הדרור היותר חירותי. נכון? שואל דרור. אני לא יודע אם זה השם האמיתי שלו. כן? אכן כדבריך. ברור שיציאת אירופה היא מאורה מעל משמעות חירותית גם, יותר גדולה. כן.
אני חושב כפי שמשר אמר ניוטון וכולי, זה דוקטור אמבל לשם אורת, אני חושב שהיא כתעסת בנושא. מה ההבדל בין קבלה לבין מיסטיקה?
רגע, יש קשר בין שני חלקי? לא, בסדר. אז אתה אומר קודם כל שבקשר לניוטון והקבלה יש, יש ספר על זה של דוקטור אינבל לשם הרמתי. יכול להיות, אני לא יודע. אז פעם קראתי על זה כתבות בעיתון, זו תקופה שדיברו על זה הרבה. מה אתה אומר? מה ההבדל בין קבלה למיסטיקה? זה בדיוק הפוך. בדיוק הפוך. מיסטיקה זה שהאדם עולה עד ידיעת האלוהות, יש לו אשליה שהוא מסוגל לעלות אל האלוהים, וקבלה זה שהאדם מקבל את האלוהים. בדיוק הפוך, זה ממטה למעלה, וזה ממעלה למטה. אין מה להשמות. ולכן הקבלה היא שלמות האחדות של נפש וגוף, בעוד שבמיסטיקה, כבר אמרו רבותינו במסכת אבות, נכון? לא מצאתי לה גוף טוב, מיסטיקה. עכשיו, מה אתה אומר?
איך הרב ישווה את יציאת מצרים, גלות אירופה והחזרה?
איך אני ישוויתי? לא, אני לא משווה, אני אומר שאין מה להשוות.
אין מה להשוות.
אין מה להשוות. יציאת אירופה היא הרבה יותר גדולה מיציאת מצרים. שהרי, כשיצאנו ממצרים, יצאנו אחרי 200 שנה מארץ אחת, ועכשיו יצאנו אחרי 2,000 שנה ממאה ארצות, אז מה יותר גדול?
זה לא קשור, זה לא...
עוד איך זה קשור? הרי הנביא אומר...
שם השחרנו מהעבדים, שיהיינו לעם.
סליחה, אבל הנביא ירמיהו אומר את זה. אתה רוצה לחלוק על ירמיהו? ירמיהו אומר... ירמיהו אומר...
אני לא רוצה שיבוא אליי בחלום, אני אחכה.
זה נכון, שנייה. אי, שנייה. ירמיהו אומר, הלוואי ויבוא אליך בחלום. עכשיו, מה אומר ירמיהו? הנה ימים באים נאום השם, ולא יאמר עוד, חי השם אשר העלה את בני ישראל מארץ מצרים. כי אם חי השם אשר העלה ואשר הביא את זרע בית ישראל מארץ צפונה ומכל הארצות אשר הנחתם שם. ומזה בן זומא מוכיח, דיברנו על זה בשיעור בתפארת ישראל, שיציאת אדום יותר גדולה מיציאת מצרים. אלא מה אתה אומר? יש צדדים ביציאת מצרים שהם יותר יסודיים, כי הם יסדו את הזהות הלאומית. בסדר, לא נגד. כן.
גם גאולה שאין אחרי הגלות.
גם גאולה, כן, גם שזה גאולה שאין אחרי הגלות. טוב, עכשיו, לגבי הדוגמה השנייה, יותר עדינה. הרב אומר שהנסתר, כן? עתיד לבסס יותר את המדע. כלומר, לא שהנסתר מתנגד למדע, אלא להפך. הוא יבסס את המדע היותר עליון. אני רוצה להוסיף עוד נקודה, שלא כל כך רגילים לדבר עליה, זה שהנסתר מבסס את החשיבה הביקורתית האמיתית של לימוד המקרא. יש היום פסבדו מדע שנקרא ביקורת המקרא, מכירים? על ביקורת המקרא, אומרים לך, תראה, יש הנחת יסוד, והיא שהתורה היא לא מן השמיים. זה הנחת יסוד. הנחת יסוד הזאת היא לא, היא לא מדעית. כי מי אמר לך שהתורה אינה מן השמיים? כלומר, זאת הנחת יסוד שלא הוכחה מעולם. עכשיו, על רקע ההנחה הזאת, אומרים, תראה, אתה צריך להשוות את המקרא לספרות המיתולוגית, הכנענית, בבלית, מצרית, הקדומה, ולראות מהן ההשפעות שיצרו את הדעות שמצויות בתנ"ך. עד כאן מובן? מה עושים הדתיים כשהם קוראים דברים כאלה? הדתיים אומרים, זה שטויות במיץ עגבניות, אין שום קשר, אתה סתם ממציא וכו' וכו'. כלומר, העמדה הדתית היא בדרך כלל עמדה של התגוננות. כלומר, אני אראה לך שמה שמבקרי המקרא אומרים הוא לא נכון. ואז יש בעיה, כי על כל ממצא וממצא תצטרך עכשיו לנהל מערכה שלמה. כן, ועל ממצא ארכיאולוגי תצטרך להגיד שזה לא ככה ושזה כן ככה בשביל כוח. ארכיאולוגיה כזאת מול ארכיאולוגיה כזאת. לא נגד זה, אני רק אומר שהדבר הזה מכניס ללחץ. לעומת זה, ההסתכלות של תורת הנסתר פותרת את כל הבעיות. שהרי כלל גדול הוא כל סוד קרוב למסעבותה, כך כותב הנזיר. שכל סוד קרוב אל הטומאה. פירוש הדבר, אם אתה מבין שדברי התנ"ך נאמרו על ידי הנבואה, והנבואה הופיעה על רקע התרבות של אותם הימים, התרבות המיתולוגית, ובתרבות המיתולוגית היו ניצוצות רבים של הקודש מפוזרים בגלל שפירת הכלים, אז אין שום פלא שאתה תמצא הקבלות. מובן? אלא, למשל, אני אביא לכם דוגמה קטנה. דוגמה קטנה, פשוטה. במיתולוגיה הכנענית מסופר על איזה גיבור קדמון שנורא פחד מזעם האלים, וכדי להינצל מזעם האלים, מל את עצמו והקריב את בנו. מכירים משהו? מה? זה מזכיר משהו, נכון? אני חושב שנראה לי שראיתי משהו באחד הספרים שבספרייה שלי, משהו דומה. כן. עכשיו, השאלה היא, איך להתמודד? אז הדתיים יגידו, תשמע, הם גנבו את הסיפור הזה מאיתנו. בעצם אברהם היה לפני כן, ואחר כך הכנענים עשו מזה משמה. אז אתה צריך עכשיו להוכיח שהסיפור הכנעני הוא קדום, הוא מאוחר יותר וכל מיני דברים כאלה. לא צריך. להפך, עד רבה, יש ניצוצות של קודש נמצאים בתוך הקליפה, בתוך התומה, אומרת הקבלה. עכשיו, מה עושה התורה? היא לוקחת את אותו יסוד שנמצא במעמקי התומה, מזקקת אותו, מתהרת אותו, ואז הברית, במקום להיות מה שמציל מזעם האלים, הופך להיות הברית על הארץ. והקרבת הבן בסוף הופכת להיות אל תשלח ידך אל הנער. עד רבה, יותר גדול. כלומר, המבט הנסתר משוחרר מן הצורך במלחמה. אלא עד רבה, ברצות השם דרכי איש, גם אויביו ישלים עמו. מובן מה שאני אומר? טוב. אז איפה היה? לא, נדבר פה על תחום האמונה. אותו דבר גם באקטואליה. דעות, יש הרבה דעות. אז הרב מדבר על זה הרבה ב... במאמר על מלחמת האמונות והדעות בזרונים בהמשך. יש כשבאה דעה נגדית, יש שתי אפשרויות, או דחייתה או האינטגרציה שלה. כן, כלומר מישהו אומר שטות, יש שתי אפשרויות, או תגיד לו זה שטויות מה שאתה אומר, ואז הוא לא מבין מה אתה רוצה ממנו, בגלל שבתוך השטויות שהוא אומר יש איזו נקודת אמת שדוחפת אותו, ואתה לא התייחסת אל אותה נקודת אמת, כי אתה לא מורגיל לחשיבה של המקובלים שיש ניצוץ שצריך להיגאל, ואולי גם אצלך יש קליפות, אז אתה צריך להשתחרר מהן. מה שאין כן, לפי התפיסה המקובלית, אז אתה אומר, לא, עד רבה. יש אמת בתוך השטות, רק צריך לדעת את מקומה. אגב, זה גם תורת הנגלה אמרו. כן? אין לך דבר שאין לו מקום. אז צריך למצוא את המקום. כי הוא ברגע שהוא מחוץ למקום, אז הוא מזיק וכו'. אבל יש לו מקום. כן, בבקשה.
דווקא תורת הנסתר היא בחבב, לא לפרסם ולא להתווכח. בכל אופן בפומבי. דווקא תורת הנגלה
היא
יותר...
תורת הנסתר היא בהיחווה, בחוגים סגורים וכו'. נכון, כי תורת הנסתר היא מנת חלקם של אלה שמתאימים לחשיבה הזאת.
אז איך תתווכח עם
אנשים? רגע. אבל החשיבה, אבל השאלה מי יכול... אתה שואל, אז מי יתווכח? מי יתווכח? בעלי הנסתר כמובן. הם לא צריכים בשביל להתווכח ללמד את תורת הנסתר. אבל תורת הנסתר מחנכת לדרכי חשיבה שיאפשרו את ההתמודדות. ראיתי?
כן, כן.
אוקיי. טוב. ודאי שתורת הנסתר היא דורשת הכנות. לא כל אחד יכול לעשות ככה בקבלה, כמו שהולך היום, שאתה הולך לחנות, ואתה אומר, שלום, אני רוצה קבלה כמה קילו. כן? זה לא ככה. טוב. אז בואו נראה עוד פעם. דווקא על ידי הנסתר ובאיזוז שירתו ועומק הגיונו, כלומר שימו לב שהרב קושר את השיריות להיגיון היותר עליון, כי באמת יש מחלוקת קדומה שלא נפטרה אף פעם, והיא מחלוקת המשוררים ואנשי המדע. מה המחלוקת בין המשוררים לאנשי המדע? מי מבין יותר נכון את המציאות? זה המחלוקת. כן? המשוררים אומרים שמה שהם רואים זה האמת. ואנשי המדע אומרים שזה חלומות, ולהפך. בסדר? אז יש גם מדע עליון שכדי להגיע אליו צריך גם שירה. הרב הנזיר זצ"ל מדבר על זה בספר כל הנבואה, כי ביחס לדמותו של רמח"ל, רבנו משה חיים, נוצאתו. שהוא היה המקור לשלוש תנועות בעם ישראל. קודם כל, הספרות העברית החדשה של המשכילים בפולניה, ברוסיה, שפיתחו את הספרות העברית החדשה, החילונית בדרך כלל, והיו רואים את רמח"ל בתור המחדש של הזרימה הזאת בישראל. כי רמח"ל כתב מחזות תיאטרון, כתב שירים וכדומה. ראו ברמח"ל דווקא את הסופר. ויש תנועת המוסר של רבי ישראל סלנטר, שנבנתה מסביב לספר מסילת ישרים. ויש תורת החסידות, שהיא דווקא נאחזה בספרי הקבלה הנסתר של רמח"ל, ספר כלך פתחי חוכמה למשל, שיצא לאור בהשתדלות החסידים, וכדומה. אז אומר הרב הנזיר, אבל יש רק רמח"ל אחד. רמח"ל הוא גם השיר וגם הרז וגם המוסר כאחד. כלומר, הוא עומד בנקודת השקפה כזאת שבה בעצם אתה יכול להגיע להכרה אמיתית רק אם אתה מחבר את שלושת התנועות בנפש. אז גם הרב הוא מדבר על זה, שהנסתר בעזוז שירתו ועומק הגיונו. כן, בבקשה.
האם הרב מרומז פה באיזושהי חיה שכאשר עומדים את תורת הנסתר, יותר חשוב עליו במובן של שירה, פחות במובן של הסיסטור?
הוא רומז לזה שכשלומדים נסתר, צריך להסתכל בתור שירה ומדע כאחד. זה כמו שלמשל התורה נקראת שירה. כן? ועתה כתבו לכם את השירה הזאת. הרב קוק היה אומר, כשם שיש חוקים לשירה, כך יש שירה לחוקים. כן. טוב. האם חוש ההומור הוא חוש מדריר, מוציא אל הדרור, מזכך? ב', הוא בעצם מין חוש שישי? ג', כיצד בלשון הקודש מכונה ההומור? טוב, לגבי שאלה ראשונה, כן. שאלה שנייה, כן. בלשון הקודש, מילתא דבדיחותא. כן, על זה, כן, זה נקרא מילתא דבדיחותא. יש בספר כתר שם טוב של הבעל שם טוב, הוא אומר על הפסוק, ויקח את... ויקח אברהם את הצלם עליו, ויישם... לא, 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 לא. וישכם אברהם הבוקר, ויקח את שני נעריו איתו, ואת יצחק בנו. מסביר הבעל שם טוב מה זה ויקח את שני נעריו. שני מלשון שנים. נעריו מלשון נעורים. בשנים של הנעורים האדם עושה הרבה שטויות. אז איך אדם יכול לתקן, להעלות את שנות הנעורים שלו? אז אומר, ויקח את שני נעריו אמו ואת יצחק בנו, על ידי מילתא דבדיחותא של קדושה. כי אז מתברר, רטרואקטיבית, שהשני הנעורים היו ההכנה לאותו מילתא דבדיחותא העליון, שהוא הצחוק של מעלה. לכן גם יצחק, על שם האומו. שמה עבל לשם הרמתי, לא ענבל. היא בהחלט לא תופסת על פי דעת תורתנו, אך מעניינת מאוד. טוב, אז זה לא ענבל, אלא עבל. זה עין יוד בית למד. אני, לפי מה שנאמר כאן, יכול להיות שאתה צודק, אני לא בדקתי.
הוא צודק.
הוא צודק? אז יופי שהגעתם להשלמה. כן, בבקשה. כן, מה זה מילתא דבדיחותא העליונה? זה הכוונה שיש דברים, יש השגות, שכדי להגיע אליהם יש צורך בצחוק. כמו למשל, מה שכתוב, אמר רבי יצחק, כן צחוק לפני הקדוש ברוך הוא אלא אותו היום בלבד, שנאמר יושב בשמיים ישחק, השם ילעגלם. כן, אבל זה נושא שצריך ללמוד בפני עצמו, ולא נעסוק בו כן. טוב. אז אם כן אומר הרב, דווקא על ידי הנסתר, ובעיזוז שירתו ועומק הגיונו, ייווסד על יסוד איתן המעמד של המדע ההולך ומתחדש, והביקורת המדויקה המנתחת וחודרת. מצירופם של שני אלה, השפעים באושרם הגדול, מה הם שני השפעים? הנסתר והביקורת, צריך חוש לנסתר וחוש לביקורת, ייבנה יסוד האיתן אשר לאור האלוהי העליון, העומד למעלה מכל הגה והכרה. כלומר, יש מושגים שכדי להשיג אותם, אתה צריך להקיף אותם משני צדדים לפחות. אז גם האור העליון, האור האלוהי העליון, מושג רק מתוך שני השפעים. אז זה יוצא לפי זה שצריך להרבות בהסתגלות לתורת הנסתר, יחד עם הסתגלות לרוח של ביקורת. ואם יחסר אחד מהם, תתעוות תמונת החיים. כן? זה בעצם דורש מכל המגזרים לעבוד יותר קשה. נכון? אבל, כמו שאמרו רבותינו, החיים לא פיקניק. כן, מה אתה אומר?
הסתגלות לרוח של ביקורת, מה הכוונה?
הסתגלות לרוח של ביקורת, כלומר דייקנות ומדעיות. כן, יש אנשים אומרים, כן, תראה, העיקר זה עבודת השם. כן, זה צורה של חשיבה שזורקת את הכל, זרוק את השכל. זה לא רציני. לא ככה מתקדמים. כן, זה אפילו יכול ליצור חילול השם. המחשבה שהאמונה והעולם הפנימי זה סוג של ויתור על הדייקנות. כן.
אפשר להגיד שזה, מה שהרב מכנה ביחד להסבר של הרב צבי יהודה לכל פרשייה של הפרט האובייקטיבי והסובייקטיבי?
אתה רוצה לקשור את זה לזה שיש הסברה אובייקטיבית וסובייקטיבית בפרשייה? אפשר לקשור, כן, אם אתה רוצה. אפשר לקשור. טוב, כן.
דורש
בעצם ללמוד,
כאילו, גם רמב״ם וגם קבלה,
משהו כזה? כן, גם. זה דורש ללמוד, גם רמב״ם וגם קבלה, וגם קודש וגם חול, וכו'. אגב, יש, נגיד, בדרך ההנחיה הלימודית, שמקובל מרבותינו, שאנחנו עושים אותה גם במכון מאיר, אנחנו תמיד מדריכים ללמוד את הקדמות הרמב״ם קודם. כן, הקדמות הרמב״ם למשנה, לפרק חלק, שמונה פרקים לרמב״ם. אחד השיקולים שיש מאחורי זה, זה שהרמב״ם מחנך לחשיבה בהירה. לא עננית. זוכר שפעם היה במכון מאיר תלמיד, שאמרתי לו תלמד שמונה פרקים לרמב״ם. זה היה בשבילו חידוש, כי הוא לפני כן למד כל מיני דברי חסידות וקבלה. ואז הוא התחיל ללמוד שמונה פרקים לרמב״ם. ואמרתי לו, נו, איך הולך? התחיל להראות לי את המחברת שלו, מלאה בהסברים קבליים לדברי הרמב״ם. אבל זה לא זה, עם כל הכבוד, כן? או, טוב, איפה היית? דופק רוח גדול זה על דלתותינו והולך ומנשב הוא במחננו. כלומר, הרב מרגיש שהדברים האלה פועלים. פועלים כעת בהתעוררות הרוחנית או התרבותית של התקופה שלו. תקופת המשכילים, החלוצים בארץ ישראל וכדומה. וכאן אני חייב להוסיף כאן מרכיב שקצת שוכחים אותו. כן? יש, החול זה לא רק המדעים. כן? יש אנשים שאומרים, כן, קודש חשוב, גם מדעים זה חשוב. כן? כמו שאמר לי בימים האחרונים, תלמיד חכם שחושב שחול זה שטויות. אמר לי, לא, אני לא חושב את זה. הוא אמר לי, מדעים זה חשוב, דווקא אני רואה בזה הרבה ערך וכו'. יש נקודה ששוכחים, שהחול זה גם תרבות, זה גם עולם שלם של הנפש, זה מרחבים, זה אופקים, שאם אתה לא מודע עליהם, זה גם פסיכולוגיה, אתה לא מודע לכל האופקים האלה, חסר לך משהו בתפיסת עולמו של הקדוש ברוך הוא.
הלאה. דוגמה,
אתה רוצה שניתן דוגמה? כן, תיאטרון זה מדע? לא, זה לא מדע, זה אומנות. הלאה.
זה אמרנו לנפש מדי פעם, אבל כאילו מה זה...
זה קצת יותר מאשר לנפש מדי פעם. כלומר, האומנות היום, אמתי אף פעם, איננה רק איזה שעשוע לשעות הפנאי. כלומר, יש היום אחת הבעיות שיש בלקסיקון שלנו, זה שאנחנו לא עושים הבחנה בין תרבות לבידור. כן? כלומר, היום אתה אומר לאנשים, יש חוויה תרבותית. מה פירוש? תרבות הפנאי. בידור. כן, לפעמים קצת לחוץ בעבודה, בוא נצא הערב לאיזה משהו. כן? לא על זה מדובר. האומנות היא עבודה פנימית, עמוקה מאוד, של גילוי מסתרי הנשמה של האדם. וזה יוצר כלים חדשים. והראיה, בצלאל בן אורי בן חור למטה יהודה, הוא היה עסוק בהורדת שפע רוח הקודש דרך האומנות. בסדר? זה הצד היותר עליון. כשנבנה בית המקדש, אז המקדש הוא נויו של עולם. אלא מה? בימינו, ששכינה נסתלקה, ואז הצמצום של החיים מוציא את האומנות אל מרחבי החוץ, אז התרגלנו שהאומנות זה סתם איזה מתאר אוויר כזה. כן? אז לא צריך להגזים במתאר אוויר, כי אחר כך אפשר לנשום. טוב. אז מה אומר כאן הרב? דופק רוח גדול זה על דלתותינו. והולך ומנשב הוא במחננו. אז יודע, כשהרמב״ם הכיר את תלמידו הגדול, שבשבילו כתב את המורה נבוכים, איך נקרא תלמידו? רבי יוסף ברבי יהודה אבן עקנין. אז רבי יוסף הגיע מטנג'יר, שעל חוף מרוקו הצפונית, עבר כמה אלפי קילומטרים כדי לפגוש את הרמב״ם בקהיר. לא, זה לא נכון שלא היה לו זמן לפגוש, נדבר על רבי שמואל בן טיבון. דווקא את רבי יוסף ורבי יהודה הוא פגש. אבל רבי יוסף ורבי יהודה הגיע לאלכסנדריה. אלכסנדריה, זה עדיין רחוק מקהיר. אבל הוא שלח מכתבים לרמב״ם. וזאת הייתה ההיכרות הראשונה. ההיכרות הראשונה במכתבים הייתה דרך השירים שכתב רבי יוסף. ואז הרמב״ם אומר, כשראיתי את השירים שאתה כותב, התחלתי לסמפת אותך. אחר כך באת אליי, וראיתי גם שאתה חכם, אז אהבתי אותך עוד יותר. המעניין שההתקשרות הראשונה הייתה שירית. והרמב״ם ראה לנכון לציין את זה בתחילת המורה נבוכים. כנראה שבלי התפיסה השירית, כל המדעים לא יועילו.
מה זה אומר
תפיסה שירית? אני באמת קשה לי להסביר. אני אדם שבדברים האלה קשה לי להסביר.
באמת,
לא. באמת, נכון. כי אני אומר, זה כמו שאתה תגיד, למורה לספרות, תגיד, למה אתה אומר שהשיר הזה מרגש? למה זה מרגש? לא יודע, זה בעצם. מה?
זה
אומר תפיסה
שירית, זה מזדקה, כנראה, בהרבה מעבר לקחת שיר ולשיר אותו. לקחת, לחבר שיר, לנגן שיר, במה זה מתבטא? זה
משנה
מה,
התפיסה
השירית.
זה מתבטא
בשירים. אבל מה? לחבר, לנגן, לרקוד, לשיר,
כולם ביחד מה? יש כל מיני ביטויים, יש הרבה דברים שהם ביטויים. גם לאכול ארוחת בוקר זה יכול להיות ביטוי לתפיסה שירית. תלוי מה יש לך בנפש. טוב, יש אדם שרואה תמונה של ואן גוך ואומר, יש אדם שרואה תמונה של ואן גוך ואומר, וואו, כמה צבעים, וואלה, זה יפה, כמה זה עלה לו. טוב. דופק רוח גדול זה על דלתותינו. והולך ומנשב הוא במחננו. ויוצר הוא בחביונו. אורו של משיח לכל ערכיו, מובניו והופעותיו. והוא ייתן כוח חדש וחידוש נשמה לישראל, לשוב להצמיח קרן ישועה, ולהינטע עוד על אדמת הקודש כמעולם ברוחב דעת, ובתכונה חופשית מקורית הראויה להיות מוכרת מכל אפסי תבל לכבוד ולתפארת, לגאול רצוצי גלויות עשוקי משפט. ולבדות נשמות נעשקות וקודרות מייסורי מחשקיהם. כלומר, כאן הרב מדבר על שתי פעולות. יש פעולה לעיני האנושות, ויש פעולה מיסטית יותר שנוגעת לנשמות העשוקות. יש נשמות עשוקות וקדורות שאינן יכולות להיגאל מייסוריהם, אלא על ידי בנייתם המחודשת של התרבות הנבואית בארץ ישראל. וזה עסוקים, עסוק כל הבניין של מה שנעשה גם בימי הרב ומה שממשיך לעשות גם בימינו. ולחדש עוד את זיו האדם הקדמוני בתוהר טבעו. מעניין, מה זה זיו התוהר, זיו האדם הקדמוני בתוהר טבעו? יש בספר הכוזרי דיונים שלמים על מהות הסגולה. מה זה הסגולה הישראלית? יש הרבה דיבורים, מדברים עם סגולה, עם סגולה, בסדר, אבל מה זה? עם סגולה זה הכוונה המסוגלות להיות אדם. כי הרי מה אומר הכוזרי? איפה התחילה הסגולה? אדם הראשון. יוצא לפי זה שהסגולה הישראלית זה השמירה על הזהות אדם, שהלכה והתנפצה במשך הדורות, והלכה לאיבוד. ואנחנו עסוקים עכשיו בבניינה המחודש של הזהות המקורית של האדם. דהיינו, לחדש עוד את זיו האדם הקדמוני בתוהר טבעו. כלומר שיש לו טבע טהור. בדרך כלל הטבע מתנגד לטהרה. הטהרה אני מוצא אותה בנשמה. אבל אצל אדם הראשון יש טהרה בטבע. כלומר, לא התייאשנו מלגאול את הטבע מתפילתו. עם כל תוספת הברכה של התרבות החדשה וטובה. שימו לב פה למה שקורה. הרב רואה כחלק אינטגרלי של בניינה של התרבות הנבואית, הצירוף של הטוב שבתרבות החדשה. יש, טוב, ראינו את זה גם בפסקת הדבר של אורות התחייה, שכשעם ישראל במצב עליון, אז הוא מסוגל לקלוט מן העמים. כשהוא במצב נמוך, הוא מתגונן, נכון? זה בעצם מה שהרב אומר במספר מקומות. למרות שבעין היה על מסכת ביקורים, הרב כותב את ההפך. הוא מסביר, בעין היה על מסכת ביקורים, שבזמן שעם ישראל יגאל גאולה שלמה, אז הוא ינטע על אדמתו, יעסוק בחקלאות, ולא יזדקק כלל לקניינים רוחניים, תרבותיים, מן החוץ. ככה כותב הרב בעין היה. רק זה אחת הדוגמאות לשינוי דעה אצל הרב קוק. מה שהוא כתב בעין היה, זה מה שהוא כתב כשהוא היה צעיר. ומה שהוא כותב כאן באורות התחייה, זאת המחשבה הבוגרת של הרב. לכן אי אפשר להסיק מזה על זה, ולהקשות מזה על זה. כן. למה אני אומר את זה? בגלל שלפעמים משתמשים בפסקאות של הרב, שמהוות את דרכי ההתאבות של חשיבתו, ועושים כאילו שזה המסקנה. ומזה מסיקים גם מסקנות מעשיות. לדעתי זאת טעות. כן. מה? גם פה במכון מאיר אתה שומע דברים אחרים בשיעורים אחרים? אני לא מאמין. לא כולם חושבים כמוני? זה לא בסדר.
אפילו הרב אומר, צד אחר שלהם.
כן, זה נכון. כן.
הרב מדבר כאן על תרבות חדשה. מה תרבות בזמנו שהייתה כל כך חדשה?
התרבות החדשה, מה היא? בזמן הרב קוק, בואו נראה. מתי הרב קוק חי? הוא נולד בתו רש כ"ה, נפטר בתו רש צדיק ה'. בלועזית, בין 1865 ל-1935. בואו נראה מה התחדש בעולם באותם הימים. התחדש המון דברים. א', הטכנולוגיה השתנתה לגמרי. ב', החשיבה הפילוסופית השתנתה. החשיבה המדעית, מה?
מה השתנה
בפילוסופיה? אחרי עמנואל קאנט והגל ושלינג וקירקגור. כולם היו בגרמניה? בוא נבדוק. קאנט, הגל, שלינג, פיכטה, כל זה בגרמניה, נכון. ניטשה, זה גם בגרמניה. קירקגור, זה בדנמרק. ברגסון, זה בצרפת. קונט, זה בצרפת. וויליאם ג'יימס, זה באמריקה. כל החשיבה הזאת היא חשיבה חדשה. ששינתה את ערכי המוסר, הדת, האמונה, הכל השתנה. לא, דווקא יצגו, וגם הרוסים, שדבר על דוסטויבסקי, טולסטוי וכדומה, כל אלה חידשו דרכי חשיבה חדשים, לא קו אחד, והדבר הזה גרם לתסיסה מחשבתית עצומה באנושות. כן? ברור, שלדבר גם על ההתעוררות של הלאומיות. והגילויים המדעיים החדשים, אין מה לדבר. האומנות, ההתפתחות שלה, למשל באימפרסיוניזם והקוביזם וכל האסכולות האומנותיות החדשות, אני חושב שזה פתח דרכי חשיבה חדשים לגמרי. עכשיו, יש גם בעם ישראל היו שינויים. עם ישראל עבר שינוי, שהוא הפך מרובו דתי לרובו חילוני. ציונות, סוציאליזמוס, קומוניזמוס, ועוד כמה דברים כאלה. אתה אומר שזה אותו עולם? זה עולם אחר? אין מה לדבר. כן, בבקשה. מלחמת העולם הראשונה בכלל באמצע, בתוך כל הסיפור הזה. והזוועות, והשבירת התבניות שבאו בעקבות המלחמה הזאת. ושלא לדבר על הצהרת בלפור, והקץ המגולה שפתאום התחילו התיישבויות בארץ ישראל, ארץ נשמה הייתה כגן העדן, נפילת האימפריה העותומנית, ועוד, 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 כן.
אני
רוצה
לשאול
שאלה
על
הרב
קוק,
אם
הוא
היה
מאמין
בזה
או לא. ניקוד הנקודה של הדעה שהשתנתה, מה היא? שלפני כן אומר מה? אנחנו אומר יקום יישוב חילוני.
אמרתי שעם ישראל הפך מרובו חילוני לרובו, לא, מרובו דתי לרובו חילוני.
שינוי בדעה של הרב קוק.
השינוי בדעה של הרב קוק, כן. אני אמרתי שבהתחלה הרב קוק דיבר על זה. מה גרם לשינוי? אז אני הסברתי מה השינוי. שבהתחלה הוא אומר א', אחר כך הוא אומר ב'.
נכון, אז מה שאני שואל, כי אני עדיין הבנתי איפה יש שינוי פה.
אז אני מסביר. אתה לא יודע מה תוכן השינוי?
כן.
אז תן לי להסביר, אני מנסה להגיד, אבל אתה כל הזמן שואל אותי, אבל מה השינוי? אז אני לא יכול. אתה רוצה שאני אתחיל ותשאל עוד פעם מה השינוי? לא, אז תן לי להסביר, בבקשה, תודה. בהתחלה הרב קוק בעין היה אמר שהמצב של עם ישראל באחרית הימים הוא יהיה כזה שעם ישראל לא יזדקק כלל להשפעה מבחוץ, ולכן הוא יעסוק בחיי כפר, כן? ינטע על אדמתו ללא כל קשר עם העולם החיצון. עד כאן דעתו הראשונה של הרב קוק. דעתו השנייה, המאוחרת יותר, המופיעה באורות במספר מקומות, היא ההפך הגמור, שדווקא כשעם ישראל במצב של צמצום חיים, כשהוא בגלות, הוא צריך להישמר מהשפעות חיצוניות. אבל אדרבה, כשהוא בעוצמת החיים שלו, יש לו מקדש וממשלה ונבואה וכו', אז וינקת חלב גויים ושוד מלאכים תינקי. ואז אנחנו מקבלים השפעות מכל העולם כולו, וזה לא מזיק לנו, אלא להפך. זה מרומם אותנו.
אני עדיין לא רואה... אני
מצא
המציאות, אני רואה איך שתי הדעות האלה יכולות להרכיב דעה אחת.
אני לא רואה איך שתי דעות הפוכות יכולות להרכיב דעה אחת. יש לי חשיבה קטנה מדי.
בזמנים שונים, אחד זה היה בתחילת קום המדינה, זה מה שקרה, היה חקלאות, והיינו פה הייצוא של פרי האדם והמועצות וכו', זה היינו מכונסים בעצמנו, ואחרי זה, לא יודע כמה שנים אחרונות, אז התחלנו לצאת לעולם.
אתה מדבר מה המציאות, אבל קודם כל גם כשהתחלנו פה לבנות פרי האדם וכו', אלה שבנו את המדינה, לא היו אנשים מנותקים מהתרבות הכללית, להפך. טוב.
סליחה שנייה, אני חולק על זה. וכן סבא שלי, הוא היה אחד מהמפקחים הראשיים בשיווק פרידה לחוץ לארץ, ובמועצה הזאת.
כן, אבל השאלה היא לא זאת. השאלה היא מה היא השקפת העולם שהרב קוק מגן עליה. ואנחנו רואים שיש פה שתי השקפות עולם מנוגדות זו לזו. הלאה. אז איך יש אומנות נשגבת שיוצאת מאנשים רחוקים מכל אמונה? בגלל שכמו כל דבר, קליפה קודמת לפרי. כלומר, כשיש תנועת חיים, היא צריכה קודם כל להתפשט. כמו שילד, כשהוא נולד, שזה תנועת חיים אדירה, לא מבקשים ממנו לפתור שאלה מסובכת בפלפול הגמרא. אלא שואלים אותו, האם הוא עושה קקי כמו שצריך. זאת אומרת, ואם הוא לא עושה, אז לוקחים אותו לרופא. זה הנקודה. אז זה ככה זה מתחיל. כן? הקליפה קודמת לפרי. טוב. הדין שמצטייר בימינו כשיא הפחד, כשיא הרצינות והנוקשות. דווקא יצחק הוא ההומוריסט הצוחק, דווקא הוא באמצע, בין אברהם ליעקב, אמצע הקריך, הוא דווקא הדבר הבלתי לעיס הזה. זאת תפיסתנו הטעותית, את הדין ואת ההומור. אכן, כדבריך כן. טוב, עד כאן להיום. שלום.